בכל מקרה חשבתי ש...
נלמד קצת את י"ג מידות, של י"ג, סליחה, י"ג עיקרי אמון. עוד רגע נדבר על קצת. אבל בעצם זה גם לקחת את י"ג עיקרי אמונה וללמוד עליהם בארבע שיעורים, זה קצת צחוק. בכל מקרה נעשה את זה ונרוויח מה שנרוויח, אבל היה בלי בעיה אפשר להחליט שעושים את זה כל זמן חורף, לוקחים אפילו יותר משיעור אחד על כל אחד מהעיקרים. ובכל זאת, זה הזמן שלנו, ומה שנקרא זה מה שיש, ועם זה ננצח. בעזרת השם, אז בואו נלמד קצת מה שהשם ייתן לנו, ואולי בעתיד. טוב, אז כמה הערות קודם כל. י"ג עיקרי אמונה מופיעים בהרבה סידורים אחרי, כן, בסוף התפילה, אני מאמין באמונה שלמה. תראו, יש לכם שני דפים. יש דף אחד שהוא אמור ללוות אותנו בכל השיעורים, בסדר, דף עם י"ג עיקרי אמונה, ככה הוא פותח, ואחרי זה יש הרחבות לפי העניין שניגע בו במקורות נוספים, בסדר? אז אנחנו מתחילים רגע בדף הראשון של י"ג עיקרי אמונה. אז יש בסידורים, מופיעים י"ג עיקרי אמונה, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין יחידות כמו בשום פנים, והוא לבדו אלינו היה הווה ויהיה. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו אינו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף ואינו שום דמיון כלל. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו ראשון והוא אחרון. היי, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו לא לבדו ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתו. וו, אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי הנביאים אמת. זין, אני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה רבנו עליו השלום הייתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו. ח', אני מאמין באמונה שלמה שכל התורה המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום. ט', אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מעת הבורא יתברך שמו. י. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם, שנאמר היוצר יחד ליבם ומבין לכל מעשיהם. י. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומר מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. י. ב. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה חסר בכל יום שיבוא. י. ג. אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מעת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ונצח נצחים. אלה י"ג עיקרים כמו שמובא בסידורים. מה המקור? מקור ל-י"ג עיקרים זה פשטות הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק, שם הוא מעריך, זה בעצם גם כן נמצא בדף בהמשך, לא נקרא את זה עכשיו ביחד. וזה בעצם סיכום, תמצות של הדברים שהרב כתב בהקדמה לפרק חלק, הרמב״ם כתב בהקדמה לפרק חלק, שם הוא יותר העריך קצת. הוא אמר, זה י"ג עיקרי אמונה. על י"ג עיקרי אמונה יש לנו, דנו על הרמב״ם הזה, הקשו עליו, יוסף אלבול, דוגמה, בספר העיקרים, אז הוא מקשה על הרמב״ם, מה בין השאר, איפה הבחירה חופשית, לדוגמה, הרמב״ם כותב שזה ערך כל התורה היא בנויה עליו, אז למה הוא לא הכניס את זה בי"ג עיקרים? יש מי שרצה להגיד שזה כלול בשכר ועונש, אבל זה לא פשוט, לא פשוט, יש דיונים, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדיונים הלמדניים, בסדר? זה מה שלא נעשה בשיעור הזה, אי אפשר להצליח בזמן הקצר שיש לנו, אבל צריך לדעת שיש דיונים על הרמב״ם הזה. רבי יוסף אלבו עומד על שלושה עיקרים, על השגחה, מציאות השם, השגחה ועל התורה מן השמיים, אם אני זוכר נכון, כן? ויש עוד ראשונים שהביאו עוד עיקרים, דוגמה, יש ארץ ישראל, כן, הבחירה בארץ ישראל, בעם ישראל, בכוזרי זה, הוא לא הגדיר עיקרים, אבל רואים בכוזרי ששם זה משהו מאוד מעיקרי האמונה של עם ישראל, כאילו, הבחירה בסגולת ישראל וארץ ישראל. ויש עוד, בכל מקרה, הרמב"ם מתקבל. זאת אומרת, יש כאלה גם, יש ראשונים שהם גם, הם חלקו על עצם המגמה בכלל להגדיר עיקרים. מה זה עיקרים? כל התורה היא עיקר. מי שכופר במצווה אחת מהתורה, הוא כאילו כפר בעיקר, כן? הוא נחשב אפיקורס. בכל מקרה, הרמב"ם מתקבל באופן כללי בעם ישראל, ובלי להיכנס עכשיו למחלוקות, אבל אנחנו כן ניקח את י' ג' עיקרים, ונרצה, מה שנעשה זה, זה קצת להבין מהם, ולהעיר קצת הערות, זה מה שלא מתיימרים מעבר לזה בשיעור, בסדר? אבל להעיר קצת הערות, ולהתבונן קצת ב... כן.
מה זה בעצם, כאילו, עיקר זה משהו שאני יכולה בדף, או משהו ש...
כן. ברמב״ם יש נפקמינה, תראו, תקחו את הדף הראשון שנייה, תהפכו את הדף לסוף הדברים של הרמב״ם. בואו נראה, כן. אחרי שהרמב״ם, אתם רואים, הדגשנו פה את ה... דרך אגב, יש קצת שינויים בין הסיכומים, מה שקראנו קודם בסוף התפילה, לבין הלשון של הרמב״ם, אולי ניגע טיפה, אבל אחרי שהרמב״ם כותב את כל היו"ד גימל עיקרים, הוא כותב ככה. וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו, ואמונתו בהם אמיתית, שהוא מאמין בהם, שהוא לא רק אומר אותם, הוא באמת, כשהוא אומר, הוא אומר, אני מאמין באמונה שלמה, הוא באמת מאמין באמונה שלמה, ולא רק רוצה להאמין, אלא גם ניגע בזה קצת בהמשך, מה זה אומר להאמין באמונה שלמה. הרי הוא נכנס בכלל ישראל, וחובה, ויש לזה נפקמינה, וחובה לאהבו ולחמול עליו, וכל מה שציווה השם אותנו זה על זה, מן האהבה והאחווה. כל המצוות שכתוב לאחיך, כן? אתה לרעך כמוך, כן? ותונה את אחיך, כל מיני... אז על מי זה נאמר? על מי שמאמין בי"ג עיקרי אמונה. ככה הרמב"ם אומר, ככה זה להלכה, ברמב"ם. ואפילו, שוב, זה לא ההלכה, זה הפירוש המשנה, אבל כאילו הרמב"ם זה יסוד הלכתי, כאילו מה שהוא אומר. אפילו עשה מה שיכול להיות מן העבירות מחמת אהבתו והתגברות יצרו הרע, הוא לא עבר עבירה כי הוא לא מאמין בהשגחה, הוא לא עבר עבירה כי הוא לא מאמין בתורה מן השמיים, הוא מאמין בזה, רק היצר התגבר עליו. הרי הוא נענש לפי גודל מריו ויש לו חלק, והוא מפושעי ישראל. הוא ישראל אבל פושע.
עכשיו
צריך
לשאלה מה זה אמונה, כי אתה באמת יודע שזה יקרה, זה כמו שתיתן לעצמך
כפה
בערך.
אתה אף
לא נותן
לעצמך כפה. לא, אני חושב שאדם יכול להאמין שיהיה לזה מחיר. הוא יכול להאמין שיהיה לזה מחיר, אבל עכשיו היצר מתגבר עליו, הוא לא מצליח לעמוד. יש עבירות, לפעמים אדם, הוא יודע שזה לא טוב שהוא עושה את זה. כמו שלפעמים אדם אוכל אוכל לא בריא, והוא יודע שזה ישפיע עליו אחר כך על הבריא.
אם אדם כועס, אנחנו אנשים. אתה אומר, אדם כועס.
כן. וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו יסודות, לא רק שהוא לא מאמין, מספיק שהוא יפקפק, שאלה מה זה יפקפק, זה לא שהוא מסופק, אלא נראה יותר הכוונה יפקפק, שהוא לא רוצה לקבל אותם, לא... הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר, ונקרא מין באפיקורס וקוצץ בנטיות, וחובה לשנותו, להשמידו, ביטויים, עליו הוא אומר, הלא מסנך השם מסנה, טוב, אנחנו לא קראנו את זה בשביל הלכה למעשה, בסדר? אבל רק הבאנו את זה כדי שנבין שבגלל מה ששאלת, מה זה אומר שי"ג עיקרי אמונה? אני גם צווה להאמין בשבת. כן? זה לא בי... הרמב״ם לא מכניס את שבת בי"ג עיקרי אמונה. אבל לפי הרמב״ם, מי שמחלל שבת בגלל יצר הרע, אבל הוא מאמין שיש מצוות שבת, כי הוא מאמין בתורה מן השמיים, ושבת כתובה שם. מאמין שיש לזה גם שכר ועונש. אז הוא, זה בסדר, אז הוא נכלל, הוא עדיין בא...
הוא מפושע ישראל,
הוא פושע. הוא עבר עבירה, אבל... טוב, בסדר, לא נאריך בזה, אבל רק רצינו להבין את ה... אז... כן. רגע, אני תעובב לי כבר לפי זה פה. טוב, אם אנחנו מסתכלים על י"ג עיקרים ורוצים לחלק אותם לקבוצות לפי נושאים, מה הייתם, איך הייתם מחלקים אותם? מה?
שלוש חלקים.
אז בוא תסדר לנו.
אם אני זוכר נכון.
תן לנו מספרים. א' עד.
א' עד ה'.
ה' זה, מה זה כותרת?
זה מכיר את השם.
מציאות השם, שאתה בבורא יתברך, רואים גם, נכון? פה כולם פותחים שהבורא יתברך שמו וכו'. כן?
ובתת, זה התורה? התורה בדברי הלווים והמסורת זה.
אוקיי.
ויוד, עד י' ג', האמת היא שאני לא יודע אם... כן, בי' ג' זה... כן, הנהגה הבחירה. שכר ועונש.
הנהגה הבחירה, למה תחיית המתים, איך זה קשור לזה?
שכר.
זה שכר, אתה אומר. בוא נחלק מיוד עד יוד ג' לשתי קבוצות, בסדר? אז מה?
יוד יוד א' שכר, עוד פעם שכר בעונש.
אוקיי.
יוד ג' זה תהליכים במציאות.
זה לעתיד לבוא, בסדר? לאן המציאות הולכת, משיח, תחיית המתים. בסדר, אז אני שוב, אין פה תשובה, יש פה כל מצורות, אפשר לחלק את זה ל-13 גם, אבל אני, באמת ככה נראה, זאת אומרת, חמשת הראשונים, בהם נרצה טיפה לעסוק היום, למרות ששוב, אפשר קצת עוול, אבל בכל זאת, זה עוסק בבורא יתברך. וו זין זה באמת וו עד תת זה קשור לתורה, רק זה מחולק. וו זין זה נבואה ונבואת משה, ואחרי זה חת ותת זה התורה. בסדר, שהתורה היא נתונה משה רבנו והיא לא תהיה מוחלפת. י י א זה בעצם המעשה בני אדם, כן, השכר והעונש, השגחה והשכר והעונש. ויוד בית יוד ג' זה לעתיד לבוא, כן, לתכלית, כן, בית המשיח, תחיית המתים וכו'. בעצם, אם נסתכל לפי הקבוצות האלה, אז נראה שאפשר לומר שהציר בעצם שהיוד ג' עיקרים, זה על הציר של היחס, בעצם זה יוד ג' עיקרים של אמונה. מה זה אמונה? לא שהוא עכשיו במושג האמונה, זה גם מושג גדול. אבל אמונה זה נקודת הקשר בין האדם לבורא יתברך. אז י"ג עיקרי אמונה הם בעצם נוגעים בזוויות שונות בקשר בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. שהחמישה הראשונים קודם כל במציאות הבורא יתברך. אחרי זה לומר שיש קשר בין הבורא יתברך לבני האדם. קוראים לזה נבואה. אחרי זה הנבואה הזאת היא גם... היא לא רק משהו שהוא נקודתי, מי שנביא, אלא היא הביאה לעם ישראל תורה, תורת משה. מכוח זה שהוא נביא, הוא הביא לעם ישראל תורה, אז פה על התורה. התורה הזאת היא, השלב הבא זה בעצם מה אנחנו עושים, איך אנחנו חיים על פי אותה תורה, ואז יש השגחה ויש שכר ועונש, יש לזה השלכות, יש לזה, כן, למעשים שלנו, אם הם על פי תורה או לא על פי תורה. ובסופו של דבר התכלית, כן, מה, לאן המציאות הולכת, ושבסוף יגיע המשיח וכל מתוקן וכל הדברים שלא מחוברים לקדוש ברוך הוא יתחברו ויתחיל תחיית המתים וכולי וכולי. וניגע בזה, אבל בזה יותר בהרחבה בהמשך. בסדר, אז זה במבט כללי.
מעניין גם כאילו, למה הוא אמר, נגיד ביוד, שנאמר, אתה מביא לזה הוכחה. כאילו, בחלק מישר העיקרים לא...
כן.
כמה הנוסח הזה...
מעניין. באמת, נכון, בדיוק, אתה לבדוק את מאיפה בדיוק הנוסח הזה. הרמב״ם, בהקדמה לפרק חלק, הוא כל עיקר, הוא בסוף, אחרי שהוא אומר מה העיקר, הוא גם אומר מה המקור שלו, מאיפה הוא לקח אותו. אז שם זה לא רק פה, מעניין שבסיכום, זה פה זה נכנס, יש מקום להתבונן. טוב, אז בואו...
מי עשה את זה, נכון?
אני לא בדקתי את זה מספיק. יכול להיות ש... אני לא יודע.
בעיקר בעיקר 12, שמעתי מי זה הרב קופל.
כן.
הוא אמר שהוא לא בטוח העיקר הזה.
אני שמעתי הרב שרקי מפורש שאין עיקר להאמין שיגיע בכל יום, אבל אפשר ללמד זכות על מי שחיבר את זה, שהוא התכוון להחכה לו בכל יום, שיבוא מתי שהוא כינס.
אני הבנתי שפשוט אומרים, שרים את זה לא נכון היום, זה לא... כאילו, מפסקים את זה לא נכון בכלל.
כן.
כאילו, אני מאמין באמנה שלי. רגע, איפה זה? באיזה עיקר זה? שנייה.
יוד בית.
אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. רגע, בביאת המשיח. ואף על פי שיתממן, כל זה אחכה לו. בכל יום שיבוא, כאילו, בכל יום שיבוא זה בנפרד. כאילו, אנחנו יודעים שהוא יתממן, ובכל יום שיבוא, אנחנו מחכים לו בכל יום שיבוא. זה לא מחייב אותי להאמין שכרגע הוא יגיע. וזאת טעות בזה, כאילו.
בסדר גמור, לא ניכנס לזה כרגע. בכל מקרה, הרמב״ם בעצמו, תסתכלו אחרי זה, אולי נעשה זה כשנגיע לשיעור שם, אז הוא לא כותב את זה. בסדר, בפרק חלק, יש איזה פער בין מה שכתב הרמב״ם לבין מה שהגיע לנו לסידורים, אז לפניו זה גם הרמב״ם לא התכוון לזה בדיוק בצורה הזאת, אז בסדר, לא נרחיב בזה כרגע. טוב, כמה הערות, ניקח היום את החמשת העיקרים הראשונים, וקצת נתבונן, נעיר כמה הערות, ובעזרת השם לחכם יחכם עוד. אז הראשון, כן, שהבורא יתברך שמו, בורא ומנהיג לכל הבוראים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. כותב הרמב״ם, היסוד הראשון מציאות הבורא ישתבח, והוא שיש המצוי בשלמות אופני המציאות. כן, שזה נמצא, שהוא הכי שלם שיכול להיות, והוא עילת מציאות כל הנמצאים, המקור, כן, של כל הנמצאים, ובו קיום מציאותם, וממנו נמשך להם הקיום. ואילו נתאר סילוק מציאותו, כי אז בטלה מציאות כל נמצא, ולא יישארו קיימים במציאות. ואילו נתאר סילוק כל הנמצאים זולתו, כי אז לא תיבטל מציאותו יתעלה, ולא תחסר, כי הוא יתעלה בלתי זקוק במציאותו לזולתו. כל מה שזולתו, מנסחלים, כלומר המלאכים, גרמי הגלגלים, מה שלמטה מהן, הכל זקוק במציאותו אליו. זהו יסוד הראשון, הוא אשר מורה עליו דיבור, אנוכי השם אלוקיך וכו'. אז כן, מה הוא אומר? זה מאוד מקביל גם בתחילת דרך השם. הרמח"ל בדרך השם פותח שש ידיעות שצריך כל אחד לדעת בבורא יתברך. אז זה פחות או יותר מקביל לארבע הידיעות הראשונות שם. לא ניכנס כרגע לרמח"ל, תסתכלו שם. והוא אומר, יש נמצא מצוי שהוא הכי שלם שיש. הוא הסיבה לכל המציאות, כל המציאות תלויה בו והוא לא תלוי בכלום. בסדר, זה בעצם הידיעות כאן שהרמב״ם כולל, וזה נכלל בביטוי מציאות, להאמין במציאות הבוראית משתבח שלו. כן.
הרב יכול להקדים קודם כל, אז מה זה בדיוק להאמין?
מה זה להאמין? שאלה גדולה. נכתב על זה הרבה. מה זה אמונה בכלל, ואחרי זה מה זה להאמין. אז לא נאריך בזה. אבל נגיד באופן פשוט אנחנו רוצים, כשרוצים להגיע לאמונה שלמה במשהו, זה אומר שזה יהיה אמונה כזאת שהיא כוללת את כל חלקי האישיות שלנו, שהידיעה הזאת שבה האמונה, הידיעה שבה אנחנו רוצים להאמין, היא תהיה משהו שהוא נמצא גם ברובד השכלי שלנו, ואם יש שם, אם זה מתנגש וזה לא מצליח להיכנס בשכל עד הסוף, אז יש מצווה לבוא ולברר כדי שזה כן ייכנס גם ברובד הרגשי, ברובד המעשי. כן, אם זה אמונה שהיא, אם אדם מאמין שיש שכר ועונש אבל הוא לא חי ככה, אז יש איזה בעיה באמונה הזאת. בסדר, אבל
זה לא סותר, אמרנו אם הוא נופל כל היום בכל העבירות החמורות שבתורה, אבל לתאבון, הוא כן מאמין בזה.
כן, כן. שוב, זה אומר ש, אני חושב שזה לא סותר לגמרי, אבל זה אומר שהאמונה היא לא שלמה. בסדר. למרות שבנוסח
זה קצת לחיות את בצורה
פשוטה. שוב, הנוסח הזה הוא לא נוסח של הרמב״ם. אני מאמין באמונה שלמה. נכנס לנו לתפילה. הרמב״ם אומר, כן, היסודות שבהם צריך להאמין. אבל אז אולי קושיה מהסידור, אבל מהנוסח הזה.
מה אני אמור לעשות עם שלושה עיקרים האלה? לדעת אותם?
לדעת ולראות. עכשיו צריך עוד פעם, צריך ללמוד מה זה אמונה ואיך מגיעים לאמונה. לא רק הרב קוק, הרבה דיבור, אבל הרב קוק יש כמה וכמה במאורות האמונה ואור האמונה, מאמרים במאמרי ראייה מפורסמים ועוד הרבה, כן? אבל נגיד באופן כללי, שזה מתחיל קודם כל מלימוד. זה האמונה גם בנויה על מסורת, זה מה שקיבלנו, ומעבירים מדור לדור, דרך מאב לבן, מרב לתלמיד, וכו'. יש את כמו שאמרנו קודם, המקום גם הרגשי, אם יש לי בשכל אני מבין משהו, אבל ברגע שאני קשה לקבל את הדבר הזה, אז אני צריך לעבוד על זה ולהבין מה, זאת תהליך גם שהוא, גם הרגש נכלל בו. בסדר, איך, והמעשה, וכולי וכולי. בסדר, אז בסוף אמונה שלמה היא כוללת את כל חלקי האישיות. וזה לא משהו שהוא קיים או לא קיים. בסדר, אמונה זה דבר צריך לעבוד עליו. גם דבר צריך לעבוד עליו. אבל גם להגיד את הדברים, עצם זה שאדם אומר את הדברים, ואפילו הוא רוצה להאמין בהם, זה גם חלק גדול בבניית האמונה. יכול להיות שהוא רוצה להאמין במשהו, אבל אז מתעוררים לו קושיות. או מתעורר לו איזו התנגדות רגשית. אז בסדר, אז עכשיו זו הזדמנות לעבוד על זה. אפשר להגיע לליווי, אפשר להגיע לרם, אפשר לחפש מקורות.
בסדר? מתי הוא הופך להיות
כופה? אנחנו לא שם. לא באנו עכשיו
לצוק
הלוכה.
מתי הוא הופך להיות לא מאמין?
אני לא יודע, אני רוצה לדבר על השאיפה, לאן אנחנו שואפים להאמין. ואיך אנחנו צועדים לשם. בסדר? לא בא לסמן את הגבולות. רוצים לקבל את הדברים, לקבל את ההשראה מהאן שהרמב״ם לוקח אותנו, עם עוד גדולי ישראל שנזכיר, ולגדול לכיוון הזה. בסדר?
למה
מה שהרמב״ם
אומר, כאילו היסוד הראשון, כן. למה אם אני לא מאמין בזה, אני כאילו...
פחות עכשיו רוצה לגעת במקורות של הרמב״ם, בסדר? כי העיקרים האלה, הרמב״ם מביא להם מקורות מסוימים, ועוד הרבה גדול ישראל דן עליהם מקורות אחרים, זה מה שאמרנו, שאפשר כל מקור כזה עכשיו לקחת ולדון מהו המקור פה, ולבדוק ולפלפל, אנחנו פחות רוצים לעשות את זה עכשיו, בסדר? העיקרי, גם כשהרמב״ם מביא את הפסוקים, גם הרמב״ם בעצמו הוא קיבל מסורת, וזה דברים שמקובלים בעם ישראל, שזה להאמין במציאות הבורא. עכשיו, אחד המקורות, אולי המקור, זה אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך אשר הוציא אותך מארץ מצרים, נכון, אבל זה לא רק האמונה באל שהוציא אותם ממצרים, אלא זה קשור לכוזרי, נכון, לכל ה...
כאילו, אומר אחד הדברים פה, בלי שהקדוש ברוך, אם הקדוש ברוך הוא...
זה ידיעה.
אז העולם, כאילו, אנחנו יכולים להתקיים. כן. זו לא נקודת הנחה שאני רואה במקורות, תורה, כאילו, הוא מקומו
שעולם
אולי
בחזר, אבל זה... שוב, הדברים האלה, אתה תראה בהרבה ספרים של גדולי ישראל, הרמח"ל זה מאוד בולט, ובעוד, שוב, אנחנו לא, אפשר, יש גם ספרים שנתחברו בצורה של הוכחות שכליות לכל דבר, בסדר? או הוכחות בפסוקים, אבל הדברים האלה הם מקובלים בעם ישראל גם ב... במסורת, עוברים במסורת. הידיעה הזאת שיש בורא, ובילדיו עם רגע אחד הוא ייקח את הכוח שלו מהעולם, הכל יחזור לתוהו ובוהו, זה ידיעה שיש לה הרבה מקורות, שאתה גם בחז"ל. לא רק הוא מקום העולם ואין עולם מקומו. יש עוד כמה וכמה מקורות, מי שספר זה. ואת הספרדי, אז היית אומר בזוהר הקדוש, בפתח אליהו, אם אין לו את זה נמצא שם, שאם אפילו הספירות הקדושות, אם רגע אחד הקדוש ברוך הוא ייקח את החיות שלו מהם, הכל יחזור להיות שום, בלי שום חיות, בלי שום... אז יש הרבה מקורות והרבה דברים שעוברים במסורת. אנחנו לא באים עכשיו לבוא ולהוכיח את העיקרים. בסדר? אנחנו באים ללמוד אותם ולהעיר עליהם מהארון.
איך להוכיח אותם אלא? למה זה? אם אני לא מסכים עם הטענה הזאת, אז אני כופר. זה מרגיש... מאיפה... מכוח מה הדבר הזה
בחיים? כי כל ההתחלה, כל המציאות של תורה, ולהבין שהיא כוללת את כל המציאות, ומחייבת אותנו וכו', בסוף זה מתחיל מנקודה כזאת שיש משהו, כוח מצוי, שהוא עומד מעל המציאות, והוא לא תלוי בשום דבר, והוא הכי שלם שיכול להיות, ומשם, להבין שהתורה יוצאת משם. והתורה היא לא יוצאת מאיזה סברות של... יוצאת מהמקום הכי שלם של המציאות, שכל המציאות נבראה ממנו, והיא, כמו שחזר אומרים, מסתכל באורייתא וברא עלמא, וזה, בלי היסוד הזה, אז משהו מעורער גם בכל היחס בינינו לבין הבורא, מה מחייב אותנו, כן, ובינינו לבין התורה. אז העיקרים, אנחנו, עוד פעם, אל תיקחו למקום של מי ש... כאילו, לנקודה שהרם מביא בסוף, כן, שמי שלא זה הוא כופר, ומי שזה הוא כלל ישראל. נניח רגע לנקודה הזאת. אנחנו נבין עיקרים, זה עיקר, המושג עיקר בלשון הקודש זה שורש. גם השורשים של האילן נקראים, נקרא עיקר האילן. זה מקום היניקה, זה מקום החיות. העיקרים האלה זה נקודת החיות שלנו, האמונית, עיקרי האמונה, זה נקודת החיות האמונית. אם חסר משהו שם, אז האמונה היא פגומה. עכשיו שאלו, מה זה כופר, מה זה כלל ישראל, לא, לא יודע, בסדר, תניחו, לא ניכנס לשם. אנחנו, עוד פעם, על הצד החיובי, להבין שאנחנו רוצים לבנות האמונה, רוצים שהיא תהיה מחוברת, יהיה לה את 13 העיקרים האלה של היניקה, כמו שזכרנו, יש עוד עיקרים, ארץ ישראל, עם ישראל, בסדר, לא ניגע בזה כרגע. וזה מה שבונה, זה אם רוצים שהאילן האמוני שלנו יהיה חי, מלא בעוצמות ויוציא פירות, צריך לראות שהיודגים אל עיקרים האלה הם נמצאים אצלנו, חקוקים בלב, אנחנו מחוברים אליהם בשכל, ברגש, באמונה שלמה, כמה שאנחנו יכולים לשאוף לשם, וזה מה שמוביל את החיים שלנו. בסדר? טוב, לא נרחיב הרבה על היסוד הזה, למרות שהמון המון דובר עליו, אבל היסוד השני, אז בקיצור זה, הוא יחיד ואין ייחודיות כמוהו בשום פנים, הוא לבד אלוהינו היה הווה ויהיה, והרמב״ם כותב, אחדותו התעלה, והוא, שזה עילת הכל אחד, לא כאחדות המין, ולא כאחדות הסוג, ולא כדבר האחד המורכב שהוא מתחלק לאחדים רבים, ולא אחד כגוף הפשוט שהוא אחד במספר, אבל מקבל החלוקה והפיצול עד בלי סוף. כן, יש כל מיני סוגים של אחד. אחדות המין, בעלי חיים זה מושג אחד, זה כלל אחד, אבל הוא כולל הרבה הרבה דברים. לא כאחדות הסוג, מה הבדל במין לסוג, לא יודע מה, אולי תוך המין העופות, או עופות כאלה, טרופים, צמחים טרופים, צמחים כאלה, אותו עיקרון.
מין
וסוג. לא משנה, לא...
לא יודע, המין זה כלב וסוג זה הגדר של הכלב אולי.
כן, יכול להיות. לא כדבר האחד המורכב שמתחלק לאחדים רבים, כן, כמו שולחן אחד, אבל מה זה, כן, מורכב, כן, מורכב מכמה עצים וכדומה. לא אחד כגוף פשוט שהוא אחד במספר, אבל מקבל החלוקה והפיצול עד בלי סוף. כן, אבן אחת, אתה יכול לשבור אותה אחר כך לשתי אבנים, וכל אבן לשבור עוד לשתי אבנים. זה גם מושגים של אחד, אבל לא כאחד כזה, אלא הוא יתעלה אחד, אחדות שאין אחדות כמה בשום פנים. דרך השלילה, בדרך כלל כשמדברים על האלוקות, זה דרך השלילה, כי אנחנו לא יכולים לדבר על האלוקות לעולם. רק לשלול מה, כן.
אבל זה די שלילה, הוא פשוט אומר משהו שלא הגיוני בשכל שלי. הוא קצת שולל, זה בסדר.
שזה מה?
הוא פשוט אומר משהו שלא הגיוני בשום קנה מידה בשום שכל שלי. אני לא יודע מה זה אומר, אחדות, שאין אחדות כמו בשום פנים.
יש הבדל בין לא יודע, רגע, יש הבדל בין משהו לא הגיוני לבין לא יודע מה זה אומר. זה לא לא הגיוני. לא הגיוני, כאילו, זאת אומרת, יש פה משהו שסותר את השכל.
שיהיה גם לא הגיוני, זה לא משנה, זה משהו שלא יכול להכיל.
נכון. לא נתפס בכלים השכליים הפשוטים. וזה היסוד השני, מורה על מה שנאמר, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה המקור. הבאתי לכם מדרך השם? מה, לא, אין לי...
כן, מקור אחד.
תבין שאלי, רגע, איפה יש עוד דף סתם שאלי, כדי שאני אהיה איתכם גם... כן, אז הנקודה הזאת של השיטות בלי הרכבה, אז הרמח"ל בתחילת דרך השם, אז הוא טיפה יותר מבאר את זה, הוא כותב, הנה בנפש ימצאו כוחות רבים שונים, כל אחד מהם גדרו בפני עצמו, כדם רשע הזיכרון כוח אחד, הרצון כוח אחר, הדמיון כוח אחר, וכו', כל אחד לא נכנס בגדר חברו, אדון נשבר שמו, איננו בעל כוחות שונים, אף על פי שבאמת יש בו עניינים שבנו הם שונים, תראו כמה הוא מתפתל, כאילו, כדי להגיד שלא מדברים על הבורא, אלא יש בו עניינים לא שונים, אלא עניינים שבנו הם שונים, אצלו הם לא שונים. איך זה יכול להיות שהוא גם רוצה, גם חכם, גם נדיב, גם חסיד, גם זריז, אבל זה לא כדברים נפרדים, זה בדיוק מה שהשכל שלנו לא יכול לקלוט. אבל, ניתן משל לדבר הזה. אם ייקח זרע, זרע של, לא יודע מה, צמח איזה פרי ונשתמש נשתול אותו באדמה, נעבור את כל התהליכים שצריך לעבור, צמח ממנו עץ, אחר כך שבעץ הזה יהיה גזע, ענפים, עלים, פרחים, פירות וכו' וכו'. והכל הוא בעצם, הכל התחיל מאותו זרע, זאת אומרת, הכל כבר היה גנוז וכלול בזרע הזה. אבל זה לא שאם עכשיו היית פותח את הזרע, היית רואה בו עץ מיניאטורי, כן? שרק הוא צריך עכשיו לבוא ולהיפתח. לא היית רואה כלום. זאת אומרת, בזרע, בגרעין הזה, יש את כל הכוחות שהופיעו אחר כך כשהם התפשטו והתגלו באילן, אבל הם לא הם באופן יחסי, הם לא מורכבים, הם מופיעים בצורה פשוטה אחדותית. זה לא בדיוק, כי גם הזרע הוא חומרי והוא מורכב מיסודות, בסדר? אני רק משל לסבר את האוזן. מה אתה אומר?
עצם המורכבות
הזאת
מגיעה למורכבות שנמצאת בזרע. כאילו כל פרט שם מופיע בצורה
מסוימת, אז איך אני... אבל זה לא בדיוק. זה לא שבזה... נכון שהזרע גם יש לו מורכבות, אבל אותה מורכבות שתופיע אחר כך, היא לא נמצאת בזרע. יש בו חומרים שונים שהם אחר כך יוצרים תהליך של התפתחות, שאחר כך זה מופיע כדברים שהיו בזרע בכוח ויצאו לפועל. בסדר? אבל... גם הזרע עצמו בסוף הוא מורכב, אבל כמו שבאופן יחסי המורכבות שתתפשט ותופיע אחר כך באילן, בזרע היא נמצאת בצורה אחת שהיא כמו בזרע של בני אדם, בסדר? כל האיברים של הגוף נמצאים שם, אבל אתה לא רואה שם את האיברים האלה. יש שם קוד גנטי ששם, בסדר? שם יש את ה... בצורה מאוד מאוד גולמית, זה אחר כך יתפתח לכל הדברים, לכל האיברים של האדם. אבל אז כמו שיש את היחס הזה, על אחת כמה וכמה, אלפי אלפים, וכל אחרי כל ההפלגות, כל הדברים שנמצאים במציאות מקורם בשם אחד, רק ששם זה בצורה שהיא לא מורכבת, ופה כבר אין לנו יכולת, זה כבר עובר את הגבול של השכל שלנו, כי השכל שלנו מורכב, הוא לא יודע לחשוב בצורה של אחדות מלאה, כי הוא כבר בעצמו מורכב,
אנחנו
הוא לא אחרי הבריאה.
אנחנו לפי זה לא חלק מאחדות אינסוף.
נכון, אחרי זה נגיד משהו הפוך, אבל נכון. מכירים את ממלא כל אלמין שבחסידות מאוד הרחיבו בזה, אם נספיק, לא יודע אם נספיק היום, אבל נרצה להגיע לשם. אבל כן, אנחנו כבר הופעה שייכים לעולמות הנפרדים. ככה זה נקרא גם בחז"ל, עולמות הנפרדים, אפילו עולמות, עולם הבריאה, קל וחומר, עולם העשייה, כן? זה כבר עולמות נפרדים זה כבר דברים שהם לא אלוקות.
מה נותנת לי
האמירה ששם... מצד שני, אין לנו שום חיות בלי אלוקות. אין לנו שום חיות חוץ מהשורש שמגיע מהשם יתברך. למרות שאנחנו משהו כאילו נפרד.
כמו במשל הזרע.
כן. כן ולא, עוד יותר.
מה נותן לי האמירה שהכל כאילו אחד בצורה הבאה לא תופס את זה? כאילו כרגע מה שהצענו שיש עולם מופשט יותר שהוא... מה זה אומר? עצם זה שאנחנו לא יכולים לדבר על זה ואין לו שום כלים להגיד את ה... אנחנו עדיין תקועים האחדות הזאת שאין...
כן, אבל אתה יודע שיש מציאות של הבורא, כל החמשת עיקרים הראשונים זה בבורא. וכל...
שהבורא לא בר
השגה. לא רק שהוא לא בר השגה, שהוא נבדל, אין לו שום הגבלה. הבעיה בתפיסת המורכבות בבורא זה כבר משהו גשמי. האמונה באין סוף, שהבורא הוא אין סופי, היא ממנה בעצם יוצאים אולי זה משהו שכולל את החמשת העיקרים האלה. כן, זה אומר שהוא המקור לכל המציאות, הוא לא תלוי בה, היא תלויה בו. שהוא אחד וכולל את הכל באחדות מופשטת, לא מורכבת, כי הרכבה זה כבר משהו חומרי. זאת אומרת שעד כאן יש חלק אחד, מפה חלק אחר, זה כבר משהו גשמי. במציאות האינסופית אין הגבלה, אתה לא יכול להגיד עד כאן ככה ומכאן משהו אחר. שהוא לא גוף, שהוא לא גוף, שהוא ראשון והוא אחרון, שום דבר לא קדם לו, שום דבר לא אחריו, ושאין עוד כוח בעולם שפועל חוץ ממנו. זאת אומרת, כל החמשת עיקרים בסוף אפשר לצמצם לעיקר אחד, כמו שעשה רבי יוסף אלבו, כן? עצם המציאות של בורא שהוא אינסופי, זה עיקר... שהוא מתפרט לחמש עיקרים, אבל הוא עיקר שהוא מאוד מהותי בעולם האמוני שלנו. כי זה נקודת החיות, להבין שכל העולם שלנו הוא עולם שהוא הוא נתלה ויונק מעולם אינסופי, עולם נבדל, מהבורא התברך, זה כל האמונה תלויה בדבר הזה. כי אחרת זה, זה רק כבר, בעצם, זה כבר עבודה זרה, בלי הדבר הזה, להחס גשמות כלשהי, כן, באחד העיקרים האלה לבורא, זה כבר במגרש של עבודה זרה. גם אם זה לא ממש עבודה זרה, כמו שאתה לוקח עכשיו, אדם לוקח פסל, אבל זה כבר שם, זה כבר הבדל כמותי, לא הבדל איכותי.
אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא מורכב, כלומר, נגיד אני אומר שהקדוש ברוך הוא, לא יודע, לפעמים שמח, לפעמים עצוב, משהו בסגנון, זה פוגע בך, כאילו, למה זה אומר לי שהוא מוגבל בצורה כלשהי?
התפעלות?
אני לא יודע למה זה מורכב, אבל איך זה מגביל אותו?
זה שזמן מסוים שככה, זה אומר שאם...
אז הוא מביא אותו בזמן, אבל אני אומר...
עכשיו הוא ככה, עכשיו הוא ככה ולא אחר. או שהוא מתפעל ממשהו. קרה משהו שגרם...
אבל הוא מתפעל זה משהו אחר, עכשיו
הוא לא מנסים... מאיפה הוא שמח ואחרי זה הוא עצוב? קרה משהו כאילו? משהו פעיל? לא משנה, אז זה עוד בעיה. אז אם לא הייתה התפעלות, אבל הבעיה שזה מוגבל. בזמן הזה עכשיו הוא ככה ולא ככה. זה כבר לא משהו אינסופי.
תלוי בזמן.
כל מושג של הגבלה כלשהי בזמן, במקום, במידות, זה כבר מציאות שהיא גשמית. יכול להיות בתוך המציאות הגשמית מדרגות.
כמה בחינות, לא?
מה זה?
מורכבות פשוט אומר שהוא מכיל כמה בחינות. שאנחנו כן אומרים שהקדוש ברוך הוא.
יש הכלה של כמה בחינות בצורה אחדותית, ויש בצורה גשמית מורכבת. הבורא הוא לא מורכב. מורכבות זה דבר שהוא הוא כבר לא אינסופי.
הוא אומר שהקדוש
ברוך הוא אינסוף? הוא לא הזכיר את הביטוי. אני אמרתי שאפשר לכלול את כל חמשת העיקרים בביטוי אחד של אינסוף, זה הביטוי שהוזכר ב...
הרמב"ם לא מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, אבל יכול להיות שהוא מוגבל.
כל הדברים שהוא אומר פה הם מבטאים נגד סוגים שונים של הגבלה. אפשר להבין את הרמב"ם בעוד צורות, לא יודע, נראה לי שזה סובב סביב העניין הזה, אבל לא שוב, זה לא... לא על זה נתווכח, בסדר? אני רק רציתי להבין, לומר, אני יודעתי שכל הנקודות האלה זה עיקרי אמונה, כי הם בסופו של דבר, בעצם נותנים, שמים את האדם, שמים אותנו במקום שיונק מעולם שהוא אינסופי. ברגע, כן, שכבר זה אחד הדברים על האדם לא מאמין בהם, אז כבר המציאות של הבורא, שהוא מבין שהיא השורש של העולם, היא כבר, היא רק... רק יש פער כמותי כבר, זה לא כבר פער איכותי. בסדר? הוא מוגבל הרבה הרבה פחות מאיתנו. אבל הוא כבר מוגבל. בסדר? אבל שוב, אני אומר, כל כך הרבה נכתב על זה, ואפשר לדון בזה ולהתפלסף על זה, זה פחות מה שהייתי רוצה בשיעור. בסדר? יותר הייתי רוצה זה בסדר, השאלות הן בסדר. אני לא... בסדר, אני רק אומר שנעיר על השאלות, תשובות. אומר שאני לא מתיימר עכשיו לבוא ולתת תשובה לשאלות שהיא תוכיח כאילו משהו כזה או אחר. התייחס לשאלות, אבל אנחנו יותר רוצים לשמוע, להתבשם מהדברים ולהתחבר לעיקרים. זה יותר המגמה שלנו, ולהעיר הערות שיעזרו לנו להתחבר ולהבין אותם אולי בצורה קצת יותר כוללת. טוב, המושג הזה של אחדות השם יתברך, אז יש פסקה של הרב במוסר אביך, הוא מביא כן, נקרא חלק. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. אמרו חז"ל פסוק, הן יראת השם היא חוכמה, הן אחת. כן, שכן ביוונית קוראים לאחת הן. דרך אגב, בשם הגרא אומרים, למה הן אחת? האותיות ה' ונון הן אותיות שאין להן בני זוג. אם את כל שתי אותיות משלימות לעשר, א' ות', ב' וח', ה' באמצע, אין לה בן זוג. גם האות נון בעשרות אותו דבר. אז זה לא במקרה, כאילו ביוונית קוראים הן אחת, זה גם מקורו בלשון הקודש. לא חז"ל סתם מביאים הוכחות מהיוונית, כן. בכל מקרה, למה רק זה חוכמה? אין יראת השם. מה, גיאוגרפיה זה לא חוכמה? פיזיקה זה לא חוכמה? ביולוגיה זה לא חוכמה? הלכה זה לא חוכמה. מה זה יראת השם? שרק היא לבדה חוכמה. כמו שכתב בגנון הצלע הישרים, דבר תיפלא מאוד, הלא גדר חוכמה, מה שצריך עיון? הרבה דברים זולת לימודי היראה צריכים עיון. אני רואה בזה שכל הלימודים כשאחד מעיין בהם ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברות החוכמה כמו מי שהגע בעיונו זמן רב, כמו ענייני הלוכה, שבמקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות או קושיות הנפל בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר על בוריו. אבל אחרי הבירור, כשאומר אותו לאיזה אדם בקיצור, ידע שומע אותו כמו מי שהגע ועיין וחיפש בעצמו. מה שאין כנראת השם, אף על פי שלימוד העירה שווה לשאר לימודים, בסידור כללים וחוקים, דין לגדולת יוצרנו, ידבר כתרומם, שני מקומות עניינים מדורשים ליבון בירור, מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשאומר קיצור הדברים למי שלא ירד לעומק העניינים, לא יבין, וכו'. זאת אומרת, מה מיוחד בעירת השם? כל החוכמות, יכול שהיה סוגיה הלכתית כבדה, ודנו בה גדולה הפוסקים. בסוף כשהכריעו, עכשיו אומרים לנו, מעבירים שיעור הלכה, לא, הלכה ככה וככה, בסדר, כי באנו עכשיו אנחנו יודעים את זה, יאללה, יודעים מה הלכה. אותו דבר, קל וחומר, בגיאוגרפיה, בפיזיקה, יכול להיות חוק פיזיקלי שישבו עליו עשרות שנים, דורות על גבי דורות, הגיעו לאיזו מסקנה שהעולם עגול, בסדר, שיש כוח המשיכה. עכשיו מעבירים לנו את זה, זהו, יכול להיות שהמדענים שרפו על זה המון שעות והמון ניסויים, ועכשיו אנחנו בחמש דקות יודעים את הדבר. יראת השם זה לא ככה. כשהרמב״ם אומר לנו שיש השם אחד, והאחדות הזאת היא, אז אנחנו לא יודעים את זה עכשיו. אנחנו לא מאמינים את זה עכשיו כמו שהרמב״ם מאמין בזה. צריך, כדי להבין מה זה השם אחד, כל החיים, ככל שיותר נלמד ונעמיק, כמובן שבלי פנימיות התורה אי אפשר להבין מה זה, אבל יש עוד מקורות לפני זה בנינגלי. אבל כל החיים, כשנלמד ונעמיק, מה זה אומר אחדות השם? בצורה פשוטה. לא דומה מי שאומר השם אחד והוא מתכוון, הוא רואה שאת העולם, הוא אומר שבורא שהוא אחד שממנו כל הדברים שבעולם. לבין מי, לצורך העניין, שעכשיו הוא בקי, לא יודע מה, רבי שמעון בר יוחאי, האריז"ל, שהוא בקיא בכל סדרי עולמות, רבבות עולמות, ומלאכים, וכוחות, והיכלות, ומידות. והוא אומר השם אחד, ובמבט שלו, השם אחד הוא זה שמחיה כל נקודה, זה אמונה אחרת לגמרי. למרות ששניהם אומרים השם אחד.
למה זה שונה מתמטיקה?
מה זה?
למה זה שונה מתמטיקה? כאילו, גם פה יש, אני יכול להבין את זה בצורה לא פשוטה ושטחית. אני יכול, אם אני מעמיק בזה, אז להשיג השגות שתלמיד בכיתה ד' לא ישיג. מישהו
שלא מתמטיקה, גם השיג הסגות שאני בחיים לא מצליח לזה. לא, יכול להיות שהוא יצליח להגיע להבנות ולחידושים שאתה לא תגיע. אבל בסוף, אם הוא יודע עכשיו, בסדר, אם למדת משפט פיתגורס, ואתה יודע גם איך, מה ההוכחה להגיע למשפחת פיתגורס, אז אתה, בסוף הידיעה הזאת היא כמו מישהו, כמו שפיתגורס, שיכול להיות שאני לא יודע כמה שעות הוא עבד על זה, לא בדקתי, היא אותה ידיעה. יש
דברים שצריכים, אני מקדיד כמעט צריך. הרבה
לימוד
כדי להגיע
להסיק להגיד
מה זה
בכלל. אבל אחרי שאתה יודע,
כמו שאחרי שאדם עומל כמות מסוימת בלימוד אמת, אז הוא יגיע להסיק גם זה בלימוד אמונה.
לא.
אני חושב שזה גבול, אני חושב שהעניין זה גבול. זה זה גבול. כאילו גם להריזל אולי לא הוא יוכל להתקדם עוד.
קודם כל זה גם נכון. שזה
אין סוף. גבול אמונה.
לא, במתמטיקה הריבוי הוא כמותי, אחרי שהבנת משהו, הבנת אותו. עכשיו אם תצרף את זה לעוד ידיעה, אולי תגיע לעוד ידיעה.
גם בתוך הנושא עצמו, תמיד אפשר להעניק.
יכול להיות, שוב, הנקודה זה לא רק, מה זה?
זה קישור של חיים, זה לא רק עניין של, כשאתה יודע שאחדות השם היא לא רק משהו תיאורטי, אלא משהו שיש הכנות ויש הרמות, זה מחייב בך משהו, זה לא כמו שאתה יודע עכשיו,
זה לא
כשאתה גורס עשה את הדבר.
זה לא הבחנה שהרפוך
אמר,
אבל
אתה אמר
שזה
כאילו משהו, זה... בסוף, כשיש לך ידיעה פיזיקלית מסוימת, יש כוח המשיכה?
כי זו ידיעה פשוטה. יש לי ידיעה...
גם השם אחד.
אני כאילו קוונטים וכל שאר הדברים שיוצאים את זה, אני בכלל יודע מה אני אדבר כשאני אומר את זה, אבל יש אנשים...
בסדר, ואחרי שאלה... ותלמד, אתה תדע, ותבין.
אם אתה תעמול במשהו, אתה תדע.
לא, אבל יש הבדל. בסוף, זה נכון שאם עמלים ממשהו אתה יודע. אבל עכשיו כשהגעתי לאיזו ידיעה שהתחדשה לי, יכול להיות שעבדתי עליה עשרות שנים, ועכשיו אני יכול להעביר לך אותה בשתי דקות.
גם
בעבודת
השם אפשר להעביר בצורה,
לא.
יש
חידושים
שאני יכול להסיק.
יש חידושים, אבל היא רק... רגע, שנייה. בהלכה הוא אמר שזה ככה. בעוד הרבה דברים בקדוש.
גם בעירת השם.
בעירת השם לא.
בעירת השם אני לא מעביר, אני מתחיל מאפס כל אחד.
לא מתחיל מאפס כל אחד. אבל לא מספיק להגיד...
לא רק מעביר מהשכל, יש המון דבר חוץ משכל.
זה גם שזה חוץ משכל, וזה... זה... זה לא רק מספיק עכשיו להגיד, צריך לראות מהקדוש ברוך.
אותה,
לא רק כי זה צריך ברור, לא צריך, ככל שהעולם שלך הוא גדל, העירת שמיים גדלה לפי העולם, וזה אינסופי, וככל שהתפיסה שלך על העולם היא גדלה, העולם לא רק העולם הגשמי, גם העולם הרוחני, העולמות הרוחני וכו', אז התפיסה שלך של אחדות השם היא גדלה, והתהליך פה הוא חלק מהידיעה עצמה, מה שאין כן בחוכמות אחרות, שיש הבדל בין התהליך לבין הידיעה, ואתה יכול להיות באותה ידיעה למרות שלא עברת את התהליך. תמיד יש עוד ידיעות שאפשר ועוד תהליכים שאפשר. אבל אתה יכול, אם היה תהליך שבקצה שלו יש ידיעה, אתה יכול לקבל את הידיעה בלי התהליך. בעירת השם זה לא כך. תתבונן בזה, צאה, לא... שוב.
הרב, וגם תלוי בהשפעה של תחזור עכשיו. מה בן אדם שלא למד יותר מדי תורה, לא אתה. בן אדם שלא למד יותר מדי תורה. מה הוא יביא?
תפתח דוקטורט בפיזיקה עכשיו, מה אתה תביא? צריך
רמה מסוים
כדי להגיע לרמות
השגות. זה לא רק רמה אינטלקטואלית.
זה לא רמה אינטלקטואלית, זה שפה, זה לחיות בתוך עולם מושגים מסוים. אחרי שאתה עובר תהליך
כושר,
אתה עובר עוד...
אל תתבונן. אז יש לך שאלה? בסדר, תתבונן. חזל אמרו שזה אין עירת השם מחוכמה. זה החוכמה היחידה, הרב הציע לזה כיוון. תתבונן בזה, אחרת קושייה עליך, או שאתה אומר, אני לא מבין דברי חזק, אפשר להגיד.
אני לא מבין דברי הרב קוק, אפשר להגיד דברי
חזק
בצורה אחרת.
בסדר, נשמח לשמוע, בסדר, לא...
הרב קוק זה הרבה פירוש היחיד.
לא, לא אמרתי.
פירוש הוא חידש.
לא אמרתי שזה הפירוש היחיד, אבל ודאי זה דברי אלוקים חיים, מה שכתוב.
אז... אני
מנסה להבין אותם. לא, הכל בסדר. הכל בסדר, אני אומר, אבל מה תתבונן בזה? הרב אומר פה משהו מאוד עמוק, ו... תשחרר קצת את ההתנגדות לדבר הזה. זה בסדר, אני אומר, אבל תנסה להקשיב למה שהרב אומר. אני חושב שהוא אומר פה משהו מאוד עמוק. הרב אומר, אז יש לך שאלה, טוב, הרב אומר שיש הבדל, אני לא מצליח לראות את ההבדל, זה בסדר, אז אני אשמח, אם תרצה גם אחר לדבר, אז בשמחה רבה. כן.
כתוב, אין אדם נוגע במוכן לחברו. זה נשמע מאוד פשוט. אני עכשיו יכול להגיד לך את זה, ועכשיו אתה יודע את זה 100%. האם זה אומר שעכשיו תתקבל, תנסה להתקבל לעבודה, ובסוף לא תתקבל וחבר שלך יתקבל, האם זה לא יעשה לך כבש בלב? זה כן יעשה לך. זאת אומרת שגם עצם זה שאתה יודע את המשפט, עדיין יש הבדל בין הידיעה שלך לבין עצם זה שאתה חי אותו. שאתה באמת מאמין.
טוב. בסדר, בסדר, יישר כוח. בסדר, בואו נניח לזה. טוב. לא נספיק כבר כל מה שרצינו, אז נראה, נחשוב אחרי זה מה אם להמשיך את זה, כאילו, אם נמשיך את זה לשבוע הבא, זה אומר שמשהו אחר בסוף מבטר, אז צריך לראות מה נעשה. אבל בעזרת השם. טוב, היסוד השלישי, שלילת הגשמות, אז תקראו, לא, אולי נקרא את זה שנייה מהר, שזה האחד אינו גוף, לא כוח בגוף, לא יערו מהוראות הגופים, כמו, כגון התנועה והמנוחה, לא בעצם ולא במקרה. לפיכך שללו ממנו עליהם השלום, החיבור והפירוד, אמרו לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא איפוי, כלומר לא פירוד והוא עורף, לא חיבור, יפוי מן, ואפו בכתף פלישתים, טוב וכו' וכו'. וכל מה שבא בספרים מתארה בתארה גופו כגון ההליכה, העמידה, הישיבה, הדיבור כיוצא בזה הם כולם דרך השאלה, כמו שאמרו דיברה תורה כלשון בני אדם. והדיברו בני אדם בניין זה הרבה. יסוד השלישי אשר מורה למה שנאמר כי לא ראיתם כל תמונה, כלומר לא השגתם אותו בעל תמונה, לפי שהוא כמו שאמרנו לא גוף ולא כוח בגוף. כן, אז גם על זה נאמר הרבה. הכוזרי בתחילת מאמר שני מאוד מעריך בזה. מדבר על כל המושגים שנראים כאילו מגשימים באלוה, בתורה כתוב, כן, וירד השם, וירח השם וכולי, איך להתייחס אליהם, או רחום, חנון, מושגים כאלה, שזה גם נראה כאילו מושגים שהם גשמיים. למה הם גשמיים? שום מה שדיברנו קודם, כי אצלנו רחמים והתפעלות ממשהו, אתה רואה אדם מסכן, אתה מרחם. אם אתה משקט שהוא מתפעל ממשהו, זה עוד פעם, זה שייך לעולם המוגבל כבר. אז איך מתייחסים לכל הביטויים? אז הוא כוזרי מובה, הבאנו פה מערמק ופרדס רימונים ועוד. אבל באופן כללי, הדברים ככה הרבה, מבחינה שהרבה נביאים התנבאו כאילו בסגנון דומה, שיש שני כיוונים קרובים. כיוון אחד זה משלים. בסדר, זה לא בא כדי להגיד שחלילה בבורא התברך יש מושג של להריח או לראות, אלא זה משל, להבין ש... כמו שאצלנו לראות זה לדעת מה קורה, אז גם תדע שהקדוש ברוך הוא רואה, זה אומר שהוא יודע מה אתה עושה. לא באמת שהוא רואה. הכיוון שהוא לא סותר, אבל הוא, אני חושב שהוא מעמיק את הכיוון הראשון, להגיד זה לא רק משל, אלא המשל הוא הנמשל, והנמשל הוא המשל. מה הכוון? כשאנחנו אומרים שאנחנו רואים, אנחנו לא באמת רואים. אלא הפוך. המקור של הראייה שלנו היא בראייה האלוקית. המקור של הידיעה שלנו היא בידיעה האלוקית. של הכוח הריח הוא גם כן במקור נמצא באלוקות, שוב, בצורה מופשטת, לא כמו שאנחנו. וזה משתלשל אלינו עד שאנחנו, אצלנו גם יש לנו עין. כן, יש מושג בתורה עיני השם, נכון? העין שלנו היא השתלשלות והופעה גשמית אחרי רבבות, עין קץ מדרגות, שמגיע בשורש במושג של עיני השם, שאצלנו זה כבר תופס צורה גשמית. אז לכן, כשאנחנו אומרים, אז אנחנו עלולים להגשים. אבל באמת, יש מושג. פה זה מתחבר לכיוון שהרמב״ם מדבר על זה בצורה יותר גלויה, שזה משלים, שזה כאילו השם יודע. כי על ידי העין זה אחד הדרכים שלנו לדעת דברים. על ידי האוזן זה עוד דרך לדעת דברים, כן.
איך זה בסדר עם האחדות, כאילו הפורש השני? איך זה נחשב אחדות עם אחדות? גם, זה נתקם את זה קדוש ברוך הוא, אבל מבחינה יותר מופשט, הוא עדיין, זה איזשהו מורכב, או
איזשהו מורכב, אז כל מה שאמרנו קודם, נכון גם עכשיו, ששם כל הדברים האלה קיימים בצורה מופשטת, בלי, אנחנו לא יכולים לתפוס את זה, כי זה אצלנו, כל ידיעה, כל ראייה, זה אומר שקודם לא ראית ועכשיו אתה רואה. קודם לא שמעת ועכשיו אתה שומע. בסדר? או לפעמים אתה שומע, לפעמים אתה לא שומע, וכן הלאה וכן הלאה. כל ההגבלות האלה זה רק אחרי מה שהמקובלים קוראים אחרי הצמצום. בסדר? מעל הצמצום, מעל המציאות שלנו, המורכבת, יש מציאות אחדותית, מופשטת, אינסופית, ששם יש ראייה ושמיעה וכו', אבל בצורה, לא בצורה גשמית שאנחנו מכירים. ולא רק, לא רק שזה לא בצורה גשמית, אלא כל הראייה שלנו והשמיעה שלנו והריח, הכל הכל מקורו בא במקומות העליונים האלה של הראייה והשמיעה וכולי, כן, שמקורם באלוקות. וכן, הרמ"ק מעריך פה, לא נקרא את זה עכשיו, אבל הידיעה שחשוב לנו לדעת, שכל המושגים האלה הם לא חלילה, לא מגשימים באלוקות, וזה, כן, מה שהמקור, לא ראיתם כל תמונה, אין שום מושג של הגבלה, זה ידיעה מאוד מאוד חשובה. ועד רבה, במיוחד אצל המקובלים ובספרים הקדושים, חוזרים עליה כל הזמן, שלעולם כל מה שמדברים, אפילו בעולמות העליונים, בספירות, בהנהגות, לא מדברים לעולם באלוקות עצמה. רק בגילויים כלפינו, ובאלוקות עצמה אין לנו שום דיבור, שום נגיעה, חלילה, שום הגבלה, שום... אז גם כשאומרים כל מיני ביטויים בתורה הקדושה, או בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, וכו' וכו', זה ביטויים של הנהגות אלוקיות, שמקורם כמובן באלוקות האינסופית, אבל מתלבשות וכבר מופיעות בעולם שלנו, העולם שלנו כבר מהעולמות הרוחניים העליונים, שהם כבר נבראים עד העולם שלנו, הגלוי, המציאות הממשית, הגשמית, הכל הכל מקורה, אין שום נקודה בעולם שלנו שהיא לא מתחילה מהאלוקות האינסופית, שאין לה איזה שורש באלוקות, אחרת לא על החיות, לא על שום קיום. ומצד שני, אין שום גשמות באלוקות, בסדר? את הפער הזה, יש פה משהו שהוא מעבר ליכולת שלנו להכיל אותו, אבל זה ידיעה שאנחנו צריכים לדעת אותה. טוב, אנחנו לקראת הסוף של השיעור היום. בוא נראה מה עוד תמור ראשון ואחרון, לא נעריך בזה כרגע. והעיקר החמישי, הבורא יתברך שמו לא לבדו ראו להתפלל, אין ראו להתפלל לזולתו. אז הרמב״ם כותב, הוא לא מדבר על דווקא על תפילה, הוא מדבר על לעבוד. כן, איפה כן, המקור ברמב״ם. אז הוא כותב, ראו לעבדו לרוממו לפרסם, כן, הוא אשר ראוי לעבדו, כן, הוא דווקא הוא, לפרסם גדולתו ומשמעתו, אין עושים כנמש למטה ממנו במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות, אולם מוטבעים בפעולותיהם, אין השלטון לבחירה לרצונו התעלה, וכו', אלא כלפיו התעלה יכוונו המחשבות, אין כל מסלולתו, וזה כל השורש של הזרה על עבודה זרה, כן, כל עבודה, לאיזשהו כוח במציאות, אפילו הכוח הכי עליון שיהיה, כולל הספירות הקדושות, הבאנו לכם משומר אמונים הקדמון, רבי יוסף הירגס, אפילו להתכוון בתפילה לאיזה ספירה או לאיזה מלאך, זה עבודה זרה. בכל זאת, המקובלים, כן, שואלים, הם כן מכוונים ספירות, אלא מסבירים, יש איזה כל מיני תשובות, אבל באופן כללי, פשוט בבניותינו, רק בצורה מאוד מאוד פשוטה, הכוונה היא לסדר את כל המציאות הרוחנית, כן, אפילו כשמתכוונים לספירות, שיהיו ראויים לקבל את השפע מהשם יתברך, אבל השפע אין שום מקור של חיות בעולם מלבד השם יתברך. ועל הספירות נאמר שאם הוא ייקח מהם רגע אחד את הכוח שהוא נותן להם, אז הכל יחזור להיות עין ואפס, בלי שום מציאות, כן, טוב ובוא, אפילו לא טוב, שום, כלום, אין מילים. זה, לכן כל העבודה שלנו וכל התפילה, יכול להיות שזה דרך כל מיני כלים ולבושים, כמו שאנחנו מתכוונים לבית המקדש, אבל אנחנו לא מתכוונים לבית המקדש, אלא להשם יתברך, שהוא המקור, כן, לקדושת בית המקדש, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, נקודה שלא הספקנו, רצינו לגעת, אולי נראה אם נספיק, אז אולי בפעמים הבאות נכניס את זה מתי שהוא, אבל למה שהזכרת קודם, היחס, אחרי כל הדיבור פה על הבורא, היחס באמת בין, שאלת היחס בין הבורא לבין הבריאה. האם זה שתי מציאות נפרדות? כי הבורא הוא נבדל, הבריאה היא נפרדת. מצד שני, אנחנו יודעים, הוא ממלא כל עלמין. כן? אז אין, לתתר פנוי מיני. אז הוא כן נמצא בכל נקודה בבריאה. בסדר? אז אותה אלוקות שאין סופית, אבל היא כן נמצא בכל... בסדר? אז זה... בגדול זה קצת הוויכוח גם בין החסידות וההתנגדות, בסדר, זה אחד המוקדים.
ההתנגדות סברה שלא אמרה
כבר? שמה זה?
ההתנגדות סברה
שצמצום כמשות, אגב, כאילו לא? לא, אתה אמרת פה מושג עכשיו שצריך הרבה ל... לא, זה לא הוויכוח היחיד, וגם לא גם זה, אני לא עכשיו בדיוק... אבל אחד ה... האם נגיד את זה ככה, האם המגמה המרכזית היא שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל נקודה, או שהמגמה המרכזית הוא שהקדוש ברוך הוא נבדל ואנחנו עכשיו, בסדר? אז שוב, לא משנה עכשיו דווקא התנגדות והחסידות, אז הרבה שם היה גם כן, אבל זה הדבר היחיד, אבל וזה ודאי שאלה גדולה שהיא עולה פה מתוך העיקרים האלה. אז אם נספיק נעיר גם על זה משהו, אבל נסתפק בהערות האלה להיום. טוב, יישר כוח. את הדפים של ה... של כל הדפים לקריא תביאו כל פעם, בסדר? וכל פעם נביא